שאלו השואלים ואמרו, בשבוע האחרון נשמעים קולות חיובים ואוהדים גם מרבנים שונים ביחס למעבר שגרירות ארצות הברית לירושלים. האם מבחינה הלכתית אין בזה איסור של לא תחונם, לא תיתן להם חנייה, מאחר ושגרירות אלו משמשות תחת סטטוס חוקי מיוחד למעשה כמעט ומפקיע את הריבונות של מדינת ישראל בשטחה, וכן לא תיתן להם חן בנתינת יחס אוהד מיידי לארצות הברית ותרבותה שיש בה, והיא אחראית לקלקולים הרוחניים הנוראים שבדור. וכן הוסיבו ושאלו, נושא הפצת נאומי הכומר במעמד השגרירויות, האם מותר או שיש בזה איסור תורה? לדעתו לא ניתן לעשות קידוש השם על ידי חילול השם, מאחר יש איסור תורה לשמוע דברי כומר של עבודה זרה. והתשובה, רבותיי, ברמה העקרונית לכאורה באמת אסור, לא תחונם, לא תיתן להם חניה בקרקע, לכל מי שמוגדר כעובד עבודה זרה מבחינה הלכתית, לא תיתן להם חניה בקרקע, ולאו דווקא לשגרירות ארצות הברית, אלא כל השגרירויות, ולאו דווקא לשגרירויות, אלא לכנסיות, ולאו דווקא לכנסיות, אלא לכל מי שמוגדר כעובד עבודה זרה וקונה קרקע בארץ. ואין בחוק שיאסור את הדבר הזה, או להפך, אוי ואבוי, אם יאסרו, מיד הדבר הזה יבוגץ, כי יש היום מערכת יחסים בינלאומית. כלומר, הדין תורה הוא דין אמת והוא דין נצחי, אבל בשביל ליישם אותו צריך שום שכל. אנחנו עוד לא הגענו לרמה כזו של גאולה שאנחנו יכולים ליישם את כל דיני התורה בצורה כזו שבאמת לא נסבול משנאת עולם, שנאת עמי עולם, לעם עולם, בגלל תורת עולם. כי השנאה הזו קיימת ועינינו רואות ולא זר, איזו אנטישמיות, איזו הסתה יש נגד העם היושב ציון ונגד עם ישראל בכל מקום שהוא. ולכן בעזרת השם נתברך, כשיבוא משיח צדקנו בשום שכל, קודם כל יצטרך משיח צדקנו לגרום לאחינו הרחוקים תורה ומצוות, אשר הם אנשים נבונים והם אנשים שיש להם זכויות רבות מאוד מאוד בתקומת המדינה, בקיומה, בניהולה, ברמה הכלכלית, ברמה הביטחונית, ברמה המדינית, שאי אפשר לקחת מהם את הזכויות האלה. אבל מצד שני הם רחוקים מתורה ומצוות ויש להם קונספציות אחרות שונות לגמרי מן התורה. אז אחת המשימות של המשיח בעזרת השם הוא איך להכשיר את הלבבות האלה שידעו שזה לא סותר, שמצד אחד יש מה שנקרא ארץ ישראל, לעם ישראל, ירושלים עיר הקודש, לעם הקודש, בארץ הקודש, וגם המקדש בעזרת השם נברך. זה דבר שצריך להכשיר את הלבבות, זה לא מהיום להיום, זה ארוך מאוד, תהליך ארוך וצריך להיות מאוד מאוד מושכל. ועד אז יש לנו קשיים מוכרחים להתפשר ברמת המעשה. הנה תסתכלו מה שעשה שלמה המלך, אשר בזמנו עשה את ארץ ישראל לאימפריה, כולם שחרו לפתחה, מלכים ומלכות הגיעו לארץ, שחרו לפתחה, איש תחת נתו, איש תחת גפנו, ממש מסגשגת, ובנה את בית המקדש וכו'. זה הרי דבר שהוא גדול מאוד מאוד. ואף על פי כן, בגלל מערכת יחסים בינלאומית, הוא פיתח מה שנקרא נישואים שלו דיפלומטיים עם בת פרעו וכאלה וכו' וכו'. עכשיו אין ספק שהוא גייר אותם כמו שהגמרא אומרת, אבל כולנו יודעים יש גיור ויש גיור, וגם סוף סוף יש לה משפחה, אבא, אמא, מלך, מלכה, כל הבאים ביקורים. ואז היא אומרת לו, תראה, כשהם עבור לביקורים, איך הם יוכלו לקיים את הפולחן שלהם? ואז הוא נאלץ לעשות להם מקום פולחן בירושלים. אומרים חזל בראייה מאוד מאוד ארוכת טווח, באותו יום כבר נתקע היתד בים התיכון, ורומי כאילו נקבעה עתידה להרוס את בית שני. כלומר, אין צל של ספק שמערכת יחסים בינלאומית כזו יש בה סיכונים גדולים מאוד בהווה ובעתיד. העניין הזה של שגרוריות הוא אמנה בינלאומית, משפט בינלאומי, שיש בו דברים טובים ויש בו דברים רעים. הדברים הטובים שעל ידי זה שיש שגרוריות, גם לנו יש שגרוריות באותן ארצות, כמו שלהם יש כאן, גם לנו יש שם, שם. אז אותן שגרוריות משמשות גשר בין המדינות, בין האומות, על מנת לסלק כל מה שיותר את השנאה כלפינו, ולתת לעם ישראל את הלגיטימיות, כי נלחמים בנו גם בשדה הקרב, בכל חזיתות נלחמים בנו בשדה הקרב, וגם פוגעים ביהודים בכל מקום שהם, וגם שנאה. אז משום כך, השגרירות הללו, זה מכשיר איך לגרום לכך שעם ישראל, בכל מקום שהוא, ובעיקר בארצו, יהיה לו לגיטימיות, יהיה לו שקט, יהיה שלווה, עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר, כי אני רואות שזה לא דבר שהוא לגמרי לגמרי אפשרי, אבל עד כמה שאפשר. ולכן, יש כלל האומר, ההכרח לא יגונה. כלומר, כשאני עושה דבר מתוך הכרח, אז לא יגונה, זה לא דבר מותר, אבל גם לא דבר שאני צריך ללחם נגדו כשאני צריך אותו. הנה דוגמה, אסור להחניף. ובכל זאת, אמרו חכמים, מותר לנו להחניף לרשע עם קצת חנופה, אם על די אותה חנופה אנחנו מסלקים גזרות רעות מעלינו, מטיבים לעמנו, כי לפעמים זה המכשיר, מה אתה תוכל לעשות? ההכרח לא יגונה. ומשום כך, גם כאן עלינו לדעת, אבל ככל שאנחנו מקיימים את האירוע הזה של שגרירות ארצות הברית בישראל, אשר יש בו כדי לדחוף להכרה בינלאומית בירושלים כעיר הבירה של מדינתנו, אז יש בו תשלום רוחני. ולכן צריכים אנחנו להגביר את ההסברה, לא את השנאה, לא את הוויכוח, ולראות מהו ייחודנו, על מנת שזה לא יתושטש. הנה דוגמה, לא שמעתי את אותו כומר, אבל אני מתאר לעצמי, הוא אנגליסט, נוצרי אוהב ישראל, אז הם אוהבי ישראל, מסייעים לנו ברמה הבינלאומית, משולחים כספים והכל, אבל צריכים לזהר מחיבוק כזה, כי חיבוק כזה עלול לטשטש את ההבדלים בינינו, וההבדלים מאוד מאוד חיוניים. מה לעשות? האם לדחות אותם או לקבל את עזרתם? כי אי אפשר בלעד איזה, הרי הם היו הדוחפים, רבותיי, את הנשיא טראמפ להחלטות האלה ולמעשים האלה. ולכן אי אפשר בלעדיהם ואי אפשר איתם. משום כך, בשום שכל, עלי לא יודעת, אני לא שמעתי את דבריו, אבל מה הוא אמר? אם הוא קרא מזמורי תהילים, זה תהילים שלנו. אם הוא אמר שהשם יברך את העם היושב בציון ואת כל בני אדם, בסדר. הרי מי יודע היום מה זה גד ומה זה ההבחנות הדקות מדקות בדברים האלה? אף אחד לא יודע. ולכן, כל שהדברים עדיין נסבלים, וכל שאנחנו במקביל פותחים במסעי הסברה בלימוד, לא בדרך של שנאה, לא בדרך של הסתה, לא בדרך של שלילה, אלא בדרך של הכלה, כדי לדעת מה ההבדל בין ישתנו האמונית, הזכה והנקייה, לבין אמונות אחרות חשובות, אבל עדיין לא זכות. כמו שאמר רבנו בפירוש, ביחסו לנצרות. מצד אחד הוא אמר, עובדה עבודה זרהם מבחינה הלכתית. ומצד שני הוא אומר בלכות מלאכים, שהנצרות סיעה להחדרת האמונה באלוהים אחד, אף על פי שעדיין זה מושגים משובשים, לא זקים, לא צרופים, בגלל אמונת השילוש שלהם. אבל מיליארדים של בני אדם בגלל הנוצרים ניתקו מעבודה זרה הפגנית, האלילית, הקיצונית, ועברו לאמונה באלוהים אחד במושגים משובשים של הנוצרים. והאסלאם עוד יותר התקדם, לאמונה באלוהים אחד. אבל עדיין, תראו איזה פער עצום בינינו יש בין האסלאם, בגלל התורה, לא האמונה, התורה, שהיא לא תורת חיים, שהיא תורת מוות, שהיא תורת שנאה, שהיא תורת קנאה, שהיא תורת קנאות. אז מה עלינו לעשות? לכבד את הייחוד, ולהתווכח ביחס לתורה, להראות את אמיתות תורתנו, את ייחודה, את נצחיותה. משום כך, רבותיי, בכל הכללים האלה, צריכה לקום לנו הנהגה מובילה, שמצד אחד תדע להכיל אירועים בינלאומיים כאלה, שמחויבי המציאות, שכאמור, אי אפשר בלעדיהם ואי אפשר איתם, ומצד שני לפתח כושר הסברה, לא על דרך השלילה, אלא על דרך הערה, להאיר את דרכנו, על מנת לשמור על ייחודנו.